שלום לכולם, אנחנו במאמרי הראייה, במאמר הראשון, דרך התחייה, שיעור חמישי נדמה לי. אנחנו בעמוד 3. להעביר מן העולם, זה ראינו את הפסקונת הקטנה הזאת כבר שיעור קודם, אבל נתחיל ממנה כדי להיכנס להמשך הדברים שנעסוק בהם היום. להעביר מן העולם קו ממאיר, באמצע עמוד 3, להעביר מן העולם קו ממאיר של התפרצות רוחנית נוכריה, אשר נתנקרה על ידי המהרה שהייתה בשטח גידולה, תוכל רק השפעה של אורה הווייתית יותר עליונה ויותר מוחלטת, כי בהחלטה העליונה היא כוללת בהכרח את כל האופיים המוסריים והשכליים, שהקולטורה החופשית, ההגיונית והביקורתית ממולאת בהם. אז מה הכוונה פה? דיברנו על זה שכשהכוח הזה של האמונה הוא מופיע בלי הכנה, הוא מופיע הוא מופיע עם קווים פראיים, הוא מערבב את העולם, סליחה, כשהוא מופיע בלי הכנה, אז מופיעים איתו כל מיני קווים פראיים, מופיעים כל מיני, הכוח הזה של האמונה, הוא מופיע בצורה קריקטורית, בצורה מוזרה, בצורה קיצונית, קנאית, אלילית, התפרצות של יצרים. אנחנו נראה לזה בהמשך, כל העקרונות הרוחניים האלה שאנחנו עוסקים בהם עכשיו, אנחנו נראה לזה דוגמאות ממשיות שהרב יביא בהמשך. בכל מקרה, בשביל להעביר איזה אמונה לא רצויה, הכוח האמונה דוחף משהו שהוא מערבב את העולם, אז להעביר מן העולם קו ממאיר של התפרצות רוחנית נוכריה, כמו שהאליליות למשל, אשר נתנקרה על ידי המהרה שהייתה בשטח גידולה, תוכל רק השפעה של אורה הווייתית יותר עליונה ויותר מוחלטת. כלומר, רק לא עם ציניות או סטיריקה, מה שהרב כתב, או הומוריסטיקה, או ביקורת, או דרמטיקה, או אמנות, או פילוסופיה. לא בשכל, אלא רק בכוח אמונה שהיא אמונה ישרה, אמונה נקייה, אמונה הרבה יותר חזקה והרבה יותר מוחלטת. רק היא יכולה להעביר את ההתפרצות הנוכריה, כי בהחלטה העליונה, החלטה לכוונה במוחלטות העליונה, בלשון שלנו, כי במוחלטות העליונה היא קולטת בהכרח את כל האופיים המוסריים והשכליים, שהקולטורה החופשית ההגיונית והביקורתית ממולאת בהם. כלומר, במוחלטות של כוח האמונה, כשאמונה אמיתית, היא כוללת את כל הנקודות הקטנות שנלחמו בעצם בקו הפראי וכו'. בסדר, זה רק בשביל להיכנס. זה ברור הנקודה הזאת, זה רק בשביל להיכנס, קצת לסכם את השיעור הקודם. וההורה ההווייתית, מפה מתחילים היום. וההורה, אולי מישהו ילך לערוץ, יגיד להם שיש לנו איזה זמזום כזה. מישהו, הלל, אולי תלך אתה, לך רגע לה. רד רגע למטה, אתה יכול לרד למטה לשדרן, להגיד לו שיש לנו איזה זמזום כזה? הלל, ברמקול? תודה רבה, חמוד. השדרן שיושב מול המסכים, תלך אליו רגע. בסדר? תלך רגע. תודה, חמוד. הבן שלי. טוב. וההורה ההווייתית העליונה באה על ידי יראת אלוהים טהורה, אמונת אלוהים אמיצה, השתולה דווקא בתוך הכנסייה הישראלית. אז עכשיו הוא מפרש את מה שהוא אמר. מה זה ההורה ההווייתית שהיא יכולה להעביר את כל הקווים הפראיים שהם התגלו בתור הנצרות, האסלאם, האליליות, כל מיני דברים כאלה, היא יכולה לבוא, ההורה ההווייתית העליונה באה לידי יראת אלוהים טהורה. אמונת אלוהים אמיצה, שתולה דווקא בתוך הכנסייה הישראלית, זה כנסת ישראל הכוונה, בתוך חלקה פסיכית, שהזיקוק המוסרי והשכלי, זיקוק הבא עם יחס, אבות וקור הברזל של עוני מצרים, פעל הרבה על ההיסטוריה שלה, עד אשר הוכנה לקלוט בקרבה את ההשפעה האלוהית המוחלטת בתוקף הווייתה בחיי הכנסייה ובנימוסיה. אז אני אסביר. מה הרב פה אומר? הוא אומר ככה, כנסת ישראל היא מופיעה את האמונה מתוך זיקוק מוסרי ושכלי. איך לכן האמונה היא מתגלה בצורה ישרה, בצורה של יראת אלוהים טהורה, לא בצורה של תוספות והזיות אליליות ויציאות לא מוסריות. איך בא הזיקוק הזה? זיקוק הבא עם יחס אבות וקור הברזל של עוני מצרים. אז קודם כל האבות, ספר בראשית נקרא ספר הישר, כי האבות הם ישרים, ככה מסביר הנציב בהקדמה שלו. האבות הם בבחינה דרך ארץ שקדמה לתורה. הם אמנם זכו למעלת הנבואה, אבל עיקר הלימוד שאנחנו לומדים מהאבות זה מידות. אנחנו לומדים להיות יותר אברהמיים, יותר יצחקיים וכו'. זה קצת יותר טוב עכשיו, אבל עכשיו זה יותר טוב, זה השתפר. שיחקתם שם במשהו, קצת השתפר. אז הזיקוק הזה הוא בא עם יחס אבות, אנחנו ממשיכים את המפעל שלהם, וקור הברזל של עוני מצרים. מה זה קור הברזל של עוני מצרים? זה מובא בשלה וגם כן ברמק, בפרדס רימונים, שקור הברזל של מצרים הוא זיקח אותנו מהזוהמה שטילה, שהוטלה בזרעה של חווה, שזה כל האנושות, מכוח חטא אדם הראשון. כל האנושות היא באיזשהו מקום התערבבה. הנחש הוא נעשה פנימי לכל האנושות, וקור הברזל, קור זה הכוונה כמו תנור. אתה מזכך זהב בתנור, אתה מכניס אותו לחום מאוד מאוד גדול. זהב, כשמוציאים אותו מן האדמה, הוא עם אבנים, הוא עם לכלוכים. אתה מתיך אותו, ומה שנשאר זה האבנים לחוד, והזהב עצמו לחוד, וככה גם הכסף. הם מחצבים מן האדמה, אבל הם מעורבבים. אז הקור הברזל של מצרים, הכוונה, התנור הזה שעברנו שם, האש האדירה הזאת של כל היסורים, של השיעבוד הארוך הזה, עם כל ההשלכות שלו, פעל בנו קור הברזל הזה, שהסיגים עזבו אותנו ויצרו אותנו אומה שהיא מוכנה לקבל תורה, שהיא נקייה, שיש בה יכולת אחרי 49 ימים של איזשהו שבעה נקיים כאלה לקבל תורה, לצאת ממתי שערי תומה לפסגת הקדושה, אבל לא בתור יחידים, רק, אלא בתור אומה. קור הברזל יצרה אותנו, יש לנו, אנחנו אומה שהיא מופיעה את האמונה. אז זיקוק הבא עם יחס אבות, וזה המורשה המוסרית שלהם, הרוחנית שלהם, וקור הברזל של עוני מצרים, פעל הרבה על ההיסטוריה שלה, עד אשר הוכנה לקנות בקרבה את ההשפעה האלוהית המוחלטת, בתוקף הווייתה, בחיי הכנסייה ובנימוסיה, בשאיפותיה ותקוותיה, ותשרה שורשיה בנשמות יחידיה וכללותה לדורות עולמים. כלומר, כנסת ישראל, היא יכולה להופיע את האמונה האלוהית, לחיות אותה בשיא העוצמה, בצורה של כלל. בצורה שהאמונה האלוהית היא מופיעה בכל מערכות החיים, בשאיפות, בתקוות, בנשמות של היחידים. היחידים, כל יחיד הוא איבר של השליחות הכללית הזאת, של הנשמה הכללית. כל יחיד הוא לוקח חלק בזה, הוא המשך ישיר של זה. הוא איבר של המפעל הגדול, ולא רק בדור ההוא של מצרים, אלא זה פעל בנו לדורות עולמים. מתוך הזיקוק המוסרי והשכלי, אם משהו לא ברור, תעצרו אותי, תגידו לי, בסדר? בסדר? מתוך הזיקוק המוסרי והשכלי, הקדום להכשרת הרוח העליון, נשארה הנטייה אל התרבות הטבעית והחפץ למחקר והשכלה חופשית, למוסר שכלי ברור ומובן, מורשה לישראל, מתגלה תמיד בציבורים וביחידים בכל דור ודור. טוב, זה מה הכוונה? מתוך הזיקוק המוסרי והשכלי, אז זה בבחינת תרחת שקדמה לתורה, הקדום להכשרת הרוח העליון, שזה מתן תורה, נשארה הנטייה לתרבות הטבעית והחפץ למחקר והשכלה חופשית, למוסר שכלי ברור ומובן, מורשה לישראל. כלומר, אנחנו לא, התורה היא לא באה לבטל מה שטוב בעולם. היא באה לבנות קומה מעליו. אנחנו חפצים לדעת, יש לנו חפץ במחקר, בהשכלה חופשית, במוסר שכלי ברור ומובן. לא מוסר שכלי, עוד פעם אמרתי לך, זה בחינת דרך עת שקדמה לתורה. אנחנו לא בורחים מהמוסר השכלי הברור, אלא אדרבה, אם זה דברים נכונים, קבל האמת ממי שאמרה, אומר הרמב״ם. אנחנו רק מבינים שיש עוד למעלה מזה. יש מקום שנגמר השכל, מתחילה האמונה, מתחילה הנבואה. אז הזיקוק המוסרי והשכלי הזה, הוא בעצם נשאר, משאיר לנו, יותר נכון, הזיקוק המוסרי והשכלי שהיה לפני הכשרת הרוח העליון, שזה מתן תורה, הוא נשאיר את הנטייה לתרבות הטבעית, נשאר המחקר, השכלה חופשית. כמובן אנחנו יודעים מה לא לקחת מהגויים ומה כן לקחת. אין לנו שום בעיה לקחת מהם מדעים. מדעי החומר הכוונה. מדעי החומר זה מצוין, זה מחקר, אנחנו, זה מוסיף לנו תרבות טבעית שיש בה מידות טובות, בסדר גמור, הכל. רק מה שאנחנו לא לוקחים מהם, הרב קוק אומר, זה מוסר, עניינים שיש בהם מוסר והשקפת עולם. זה קשור להתמודדות מול היוונים. תכף אנחנו עכשיו בראש חודש כסלו היום, נכון? התמודדות מול היוונים, כי הם ניסו להחדיר לנו גם דברים שיש בהם השקפת עולם ומוסר. והדבר הזה מערבב אותנו. לזה אנחנו לא זקוקים. זה יש לנו מספיק טוב מהתורה. וכל מה שניקח משם, הוא עלול להיות התנגשות חזיתית עם מה שהתורה מדריכה, בלי שנרגיש את זה. זה נראה לנו כמו רעיון יפה, אבל ברובד הפנימי הוא ריקבון מוחלט. אבל אנחנו לא נגד השכלה חופשית, מוסר שכלי, חפץ למחקר, תרבות טבעית, כל מה שהתורה היא קומה אחת מעל. התגברות, אני ממשיך, מה? על זה נאמר, חוכמה בגויים תאמין. אין בעיה ללמוד מהם מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה, מצוין. כל טוב, למה לא? פילוסופיה, זה בעיה. פסיכולוגיה, זה בעיה. מדעי הרוח, יש היום ברמה האקדמית, בעיה גדולה מאוד. תמיד הייתה בעיה. אז זה תלוי, אם זה מדעים שהם אמפיריים, אפשר לחקור אותם בניסויים, אז אין בעיה לקחת. אבל אם זה תיאוריות, אפילו תיאוריות על הנפש, שאין להם הוכחה, ואדרבה, הם הפוך ממה שהתורה מדריכה, במיוחד עם ההשפעה הפוסט-מודרניסטית, ההרסנית הזאת, שהיא מתששת את כל הקווים, זה גם חדר לפסיכולוגיה, אגב. לא, אז זה מאוד מסובך. פסיכולוגיה, היום, יש נטייה כזאת, שאדם בא לפסיכולוג, והפסיכולוג אומר לו, הסיבה שאתה מרגיש עצבות, הוא אומר לו, הסיבה שאתה מרגיש עצבות מהמעשים שאתה עושה, נגיד הוא עושה מעשים לא טובים, כן? הוא עם אשת איש, הוא מרגיש עם זה איסורי מצפון, בא לפסיכולוג, פסיכולוג משחרר אותו מזה, כי הוא אומר לו, הסיבה שאתה מרגיש עצבות, אתה צריך להתנתק מכל מה שהוא בבחינת הבנייה חברתית. כל מיני מוסכמות שהחברה החדירה לך, וברגע שתתנתק מהם, מה זה אתה תרגיש שאתה משוחרר ואתה יכול לעשות הכל? זה הבעיה היחידה. אפילו בתוך הפוסט-מודרניסטים יש כאלה שמתנגדים לכיוון הפסיכולוגי הזה. זה לגמרי פורקן של כל הנטיות והיצרים. הפסיכולוג משחרר את האדם מסורי המצפון שלו. בסדר? זה... מה? רוטרמן?
רוטנברג,
כן. 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 כן, יש כיוונים גם של 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 פסיכולוגים אחריו שהם שכחתי עכשיו את השם. כן, עוד שאלות? בסדר? יש ספר של פרופסור גדי טאוב שהוא כותב, שהוא בעצמו קצת כזה פוסט מודרניסט, והוא כותב נגד הזרמים הפוסט מודרניסטים של הפסיכולוגיה, שזה, הוא אומר שזה ממש חורבן הכל. אתה מבין, זה... הכרחתי עכשיו את השם, יש איזה פסיכולוג מפורסם, פוסט מודרניסט. לא חשוב. מה? לא קריטי. טוב, התגברות. אז עכשיו, בסדר, אתם מבינים? זה? אוקיי. התגברות כל קנייני האומה תלויה בהתגברות ההוויה הנפשית של האומה, והתגברות ההוויה הנפשית של האומה תלויה בהזרחת הרוחניות המציאותית, היא הפסיכיקה העולמית, אשר רוח האדם ורוח העולם מתלכדים ובאים בה באחרית ימים לכדי הרמוניה שלמה. זה משפט ארוך ועמוס, עמוס, עמוס. אני אקרא רגע עד סוף הפסקה ויחזור. ההזרחה הפסיכית האלוהית המלאה בשמיים ובארץ ומקפת את כל שינויי החיים מראשית ועד אחרית, במובן הזמנים והמצבים, מחזקת את כל קנייניה של האומה, תולדתה, שפתה, ארצה, סגנון חייה, הכל מתמלא על ידה, עדן ונועם, גבורה ואושר. אני מסביר עוד פעם. התגברות כל קנייני האומה תלויה בהתגברות ההוויה הנפשית של האומה. מה זאת אומרת ההוויה הנפשית? האומה, ככל שהיא בעצם... אולי נסביר קודם כל מה הכוונה נפש. הנפש זה המפגש באדם, זה המפגש שלו, של האישיות הרוחנית שלו עם חיי המעשה, עם כלי המעשה. אז הנפש שלי היא מרימה את היד, כן? או היא בוחרת. הבחירה החופשית היא ברוח. בנפש זה המפגש עם העולם המעשי וכו'. הנפש שלי רואה אתכם דרך העין. ברור? באומה איך זה יתבטא הנפש? איפה היא מופיעה הנפש? זה המדינה בעצם. אם אתה מסתכל על הכלל, אז יש לנו גוף, זה ארץ ישראל. נכון? חורבן גוש קטיף זה כאילו חתכנו על עצמנו רגל, מרצון. ברור? יש לנו נפש, זה אפשר להסתכל על המדינה בתור נפש, זה מרכז את כל הכוחות הארציים שלנו, צבא, כלכלה, מדיניות, פוליטיקה, תרבות, אומנות, כל זה, זה נפש הכלל. יש לנו גם נשמה. הנשמה שלנו זאת התורה. התורה היא אמורה להדריך את המדינה. היא השמש שאמורה להאיר את הירח הזה. מבינים מה אני אומר? אני אומר פה דברים ככה קצת מופשטים. אז זה ברור? זה, מה? בסדר? ברור הנקודה הזאת? ברוך, בסדר? מסתכל כאילו אני אומר סתרי תורה או משהו. מה? אתה מעכל את הדברים. לא, אני עושה, זה דברים באמת עמוקים, באמת. מה? כן, כן. כן, 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 כן. אבל בסדר, בסדר? מובן, כן, איתמר, כן. התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בסיני. שאין
זה הדרך או שזה הדבר עצמו?
אני לא מבין את השאלה.
אם אני שומע שם חלק מהדרך שם להתקרב אלוהים, או היא אלוהים?
היא הופעת האלוהות שבנו. וכל החיים אנחנו צריכים להתיישר, לחשוף את נשמתנו, לחיות את האלוהי שבקרבנו, שהוא מקופל בתורה, הוא רצונו וחוכמתו בתורה. הרוח זה בבחינת התורה שבעל פה, שהיא מדריכה להופיע את התורה שבכתב, את אור הנשמה בפועל, במדינה. ברור הנקודה הזאת? אז עכשיו, טוב, התגברות כל קנייני האומה, עכשיו אולי זה יהיה טיפה יותר מובן, התגברות כל קנייני האומה תלויה בהתגברות ההוויה הנפשית של האומה. מה זה התגברות ההוויה הנפשית של האומה? שהנפש תהיה תהיה חזקה, בריאה. עכשיו הוא מסביר איך, אבל הנפש היא מתגברת. איך ההוויה הנפשית, והתגברות ההוויה הנפשית של האומה, תלויה בהזרחת הרוחניות המציאותית. מה זה הזרחת הרוחניות המציאותית? כלומר שאנחנו חיים את הפנימיות האלוהית, את ההדרכה האלוהית, את המוסר האלוהי, את התורה. כלומר, התגברות הנפש שלנו היא תלויה עד כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, לאלוהי שבקרבנו, עד כמה אנחנו חושפים את הפנימיות האלוהית שלנו. זה נקרא הזרחת הרוחניות המציאותית. בסדר? אנחנו מאשרים את האלוהי בעצם חיינו, בכל מערכות החיים, בתור נפש, בתור כלל. היא הפסיכיקה העולמית, שרוח האדם ורוח העולם מתלכדים ובאים בה באחרית הימים לכדי הרמוניה שלמה. מה הכוונה? היא הפסיכיקה העולמית. הרוחניות המציאותית היא הנפשיות העולמית, אשר רוח האדם ורוח העולם מתלכדים ובאים בה באחרית הימים לכדי הרמוניה שלמה. כלומר, לעתיד לבוא, אם אפשר לסגור בבקשה את הדלת. תודה רבה. תודה רבה, יישר כוח. לעתיד לבוא, רוח האדם, החוכמה של האדם, היא תעסוק במה שאנחנו עוסקים בו בעצם היום כבר, אבל לעתיד לבוא, האנושות כולה היא תהיה סביב הדבר הזה של העיסוק בהדרכה האלוהית, בנבואה. ומלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. היום יש רוח האדם, שזה חוכמת האדם, שלפעמים נלחמת בציווי האלוהי. היא באה באיזה מין סתירה כזאת. יש דיסהרמוניה. ויש לפעמים לא. המדע, תראו, המדע, הפילוסופיה, דיברתי על זה היום בבוקר, זה מין גישוש מלמטה למעלה. אתה מחפש את החוקיות של המציאות. אתה מחפש את החוקיות הרוחנית, חוקיות הגשמית, אבל התורה זה לא הדרך שלה. התורה זה מלמעלה למטה. הנבואה היא אומרת לך, זאת האמת. אלה הסדרים האלוהים. עכשיו, תתיישר על פיהם. אז חכמי ישראל הם בחוכמתם עוסקים בנבואה, נכון? או לומדי התורה. אנחנו בחוכמתנו עוסקים בנבואה. לעתיד לבוא, האנושות כולה היא תתיישר על פי אחרית הימים, על פי ההדרכה האלוהית. תהיה הזרחה מציאותית שמופיעה בנפש העולם. האנושות היא תתנהל על פי סדרים אלוהיים. אנשי האמונה הגדולים, שהוא מדבר עליהם פה במאמר הזה, הם כבר עכשיו במצב הזה, הם כבר עכשיו מיושרים על פי ההזרחה המציאותית, הרוחנית, והם בעצם הצינור שהאנושות תתעלה למקום הזה. אני יודע שהפסקאות האלה שאנחנו עומדים היום הן קצת קשות, אני מודע לזה, לקושי פה. בסדר, זה הולך ונהיה אחר כך יותר פשוט. זה גם היה יותר פשוט, זה קטע קשה יותר במאמר. טוב, אני ממשיך. ההזרחה הפסיכית האלוהית, המלאה בשמיים ובארץ ומקפת את כל שינויי החיים מראשית ועד אחרית, במובן הזמנים והמצבים, מחזקת את כל קנייניה של האומה, תולדתה, שפתה, ארצה, סגנון חייה, הכל מתמלא על ידה עדן ונועם וגבורה ואושר. כלומר, מה זה הזרחה הפסיכית האלוהית? מה שאמרנו, שאנחנו חיים את הנשמה, חיים את ההופעה האלוהית בארץ. היא מחזקת את כל קנייני של האומה. תולדתה, כלומר, הנשמות שבאות לעולם הן יותר גדולות, יותר איכותיות, יותר רבות. שפת הקודש היא ביטוי של ההזרחה הפסיכית האלוהית, הנפשית. היא השפה שבה, לשון הקודש, שבה נבראו שמיים וארץ. ארץ ישראל כמובן, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כל הדברים האלה, סגנון חייה, זה ביטוי של הפנימיות, והם בעצמם כלים להופעת הפנימיות האלוהית. הכל מתמלא על ידה, נועם ועדן, גבורה ואושר, על ידי ההזרחה הפסיכית האלוהית, הנפשית האלוהית. אני ממשיך. והכשרת ההוויה הנפשית של האומה להתאחדות עם הפסיכיקה העולמית באה על ידי התורה המוסרית העליונה. זה מה שאמרתי לכם מקודם. הבאה בהתגלות אלוהית לאומה בתור אורחות המוסר והחוכמה שלה ובתור מצוותיה שניתנו לצרף את הבריות. אז עוד פעם. הכשרת ההוויה הנפשית של האומה להתאחדות עם הפסיכיקה העולמית. כלומר, איך אנחנו נופיע בחיים עצמם, בכל מערכות החיים, בתור מדינה, בתור אומה, את הנשמה האלוהית. איך? על ידי מה שעוזר לנו זה התורה. התורה המוסרית העליונה היא ההדרכה האלוהית איך לחיות את הנשמה העליונה. הבאה בהתגלות אלוהית לאומה בתור אורחות המוסר והחוכמה שלה ותוך מצוותיה שניתנו לצרף את הבריאות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו את התורה הזאת על מנת שנחיה חיים אלוהיים, שנחשוף את נשמתנו. אתה רוצה לחשוף את פנימיותך האלוהית? רק על ידי התורה. עם ישראל, לחשוף את פנימיותו האלוהית, לחיות את נשמתו בכל מערכות החיים, את השמיים בארץ, את הנצח בהווה, זה התורה. על זה נצטווינו. התורה, אתם יודעים, בספר הזוהר, המצוות נקראות, איך? עצות, נכון? תרי"ג עיתין. תרי"ג עיתין דאורייתא, עצות, עצות של התורה, עצות למה? על מנת לחשוף את הנשמה, לחשוף את התוכן הפנימי בארץ. לא רק במוסר החיצוני הנאחר מהר על ידי התגשות הים הפסיכי עם רפשו, כי אם במובן ההזרחה של הרוחניות המקורית בעצם הטוב האלוהי, הנמצאת בהוויה הכללית ומגעת את החטיבה פרטי פרטית, מגמת הטוב האלוהי בולט מכל פינותיה של תורת נצח זאת. אני מסביר. לא רק במוסר החיצוני הנאחר מהר על ידי התגשות הים הפסיכי עם רפשו. מה הכוונה? יש מוסר שהוא חיצוני. מה זה חיצוני? אתה עושה ככה, היית רוצה שכולם יזרקו גרעינים ברחוב שהם מפצחים, שיהיה מתונף. שכל אחד יאכל ארטיק ויזרוק את הנייר שלו ואת המקל.
יש שכונות.
יש רובע אחד בעיר העתיקה שזה קורה בו הרבה. למדתי גם שם. כן? אוכלים ארטיק, בחנות של עצמו הוא זורק את הלכלוך. חיים בזבל. טוב, בכל מקרה, אז כאן תמר, אל תעשה שום דבר זה נקרא קטגוריה הכללית של השכל, שלא היית רוצה שכולם יעשו. לא היית רוצה שכל אחד יזרוק את הנייר של ארטיק, אז אל תעשה את זה, נכון? לא היית רוצה שיכנסו לך הביתה ויפרצו לך, יגנבו לך דברים מהחצר, נכון? אז אל תגנוב. זה התיאוריה הכללית של המוסר. זה חזק או לא חזק? מה אתה אומר? זה חזק או לא חזק?
זה כל הזמן לחזור על עצמך.
מה?
זה כל הזמן לחזור על עצמך. תעשה את זה כי אם כאילו עושים את זה לך.
אני אגיד לך, גם אם אתה חושב על טובת הכלל, אבל הרב כותב באורות הקודש שבהתגשות של יצרים זה לא עומד. המוסר הטבעי הזה הוא לא עומד. גם המלבי מדבר על זה. על הפסוק, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. נכון? אז מה זה רק אין יראת אלוהים? במקום שאין יראת אלוהים, במקום של התפרצות יצרים, לא עומדים בניסיון. זה מוכיח את עצמו כל הזמן, בסדר? אז לכן הרב כותב פה, לא רק במוסר החיצוני הנאחר מהר על ידי התגעשות הים הפסיכי עם רפשו. כלומר, יש כוחות תוהו בנפש האדם, וכשהם מתחילים להתגעש, כל הרפש, אז המוסר הזה הוא מוסר חיצוני, והוא גם נאחר. מה זאת אומרת נאחר? בעצמו מעקמים אותו לטובתך. כן? היצר הוא מעקם את השכל לפעמים. אנחנו רואים את זה בכל מיני מערכות עכשיו, של תרבות המערב, שבעצם הן לא מוסריות, אבל יש מאחוריהן אידיאולוגיה שהופכת אותן לכאילו יפות. אז אומר, לא רק במוסר החיצוני הנאחר מהר לידי התגעשות הים הפסיכי עם רפשו, כי אם במובן, ההזרחה של הרוחניות המקורית בעצם הטוב האלוהי. מה זאת אומרת? יש מוסר שהוא, שאדם הוא חושף את נשמתו. הוא חושף את פנימיותו, או שהעם הוא מתקרב אל השם, הוא ממליך את השם, הוא פועל מתוך יראת השם. מוסר כזה, זה בעצם רוחניות מקורית, בעצם הטוב האלוהי, הנמצאת באהבה כללית ומגעת את החטיבה הפרטי פרטית, יש חשיפה שהיא נובעת מתוך הזדהות. ומתוך המלצה חיצונית שהיא לא, כי נוכל לי אני אקח, שאני לא נוכל לי אני לא אקח, אלא מתוך שאדם מבין שזה עצם החיים, עבודת השם, שזה הטוב האלוהי, שזה התכלית של החיים שלו. מגמת הטוב האלוהי בולטת מכל פינותיה של תורת נצח זאת. כל מקום שאתה מסתכל על התורה, יש טוב אלוהי שבולט ממנה, שמופיע. אדם יש לו הזדהות, הוא רוצה להיות אדם כללי יותר, תורני יותר, מוסרי יותר. כי זה האמת וזה הטוב, עובד את השם לשמה, לומד תורה לשמה. אבל אם קנייני האומה רחוקים עם אבו האלוהי, הם סופגים אל קרבם נטפי פסיכיות תרפילית בלתי מזוקקה, שמעיבה את זוהר המוסר המוחלט ומסירה מהם את האומץ האלוהי המפעם בקרבם. מה זאת אומרת? אם אנחנו לא עוסקים בתורה, אם התורה היא לא מרכז היום שלנו, קנייני האומה רחוקים עם אבו האלוהי, אז מה, אז הבור ריק, אין בו מים, נחשים והקרבים יש בו, נכון? ככה, חז"ל אמרו, על הפסוק, הבור ריק, אין בו מים. אז חז"ל שאלו, אם הבור ריק, ברור שאין בו מים, נכון? הבור שזרקו את יוסף. אז אמרו, זה מסכת מגילה. מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו. אז דרשו, אם אין תורה, שהיא שולה למים, אז ממילא, אף פעם אין ריק, יהיה נחשים ועקבים, יהיה כל מיני תרבות המערב, או תיאוריות של הגויים, או פוסט מודרניזם, כל מיני שדים כאלה משוגעים, נכון? אז, אבל אם קנייני האומה רחוקים עם אבו האלוהי, הם סופגים לקרבם נטפי פסיכיות ערפילית בלתי מזוקקה, שמעיבה את זוהר המוסר המוחלט ומסירה מאמת האומץ האלוהי המפעם בקרבם. אומץ אלוהי בא רק מתוך אמונה טהורה, נקייה מזיקים, משיגים, שיש עליה ודאות, ואתה מוכן למסור עליה את הנפש. אבל אם אין את הדבר הזה, יש איזה תיאוריות שמרחפות וכו'. זה מסיר את האומץ, מכניס את האומה לספקות, לארפילים, מעיב על המוסר המוחלט. המחלה מתגלה ומראה אותותיה בקרירות פנימית, והתלהבות חיצונית לקניינים החיצוניים. ואין אש קודש של האמונה השלמה בתוך אותם הקניינים החיצוניים. הם הולכים ונחלשים ונקפאים ומביאים לידי התרכזות על התקוות שנחזבו על החיים התפלים. אז עוד פעם, זה הידרדרות כזאת, תראו פה. איך אתה מזהה את המחלה? מחלה מתגלה ומראה אותותיה בקרירות פנימית והתלהבות חיצונית לקניינים החיצוניים. יש התלהבות מ... תרבות המערב, למשל בדורנו, כן? או מכסף, או מכל מיני תלהבות חיצונית לקניינים החיצוניים, דברים שהם לא, ולגבי הפנימיות, בסדר, יש קרירות כזאת. זה גילויים של המחלה הזאת, של הנחשים והקרבים שחדרו בגלל קנייני האומה רחוקים עם אבו האלוהי, ואין אש קודש של האמונה השלמה בתוך אותם הקניינים החיצוניים, הם הולכים ונחלשים ונקפאים, מביאים לידי התרכזות על התקוות שנכזבו. אש של קודש היא שמחיה את כל המערכות. עירת שמיים היא שמחיה את כל המערכות. האידיאלים הם רק שם השם הוא מחיה אותם, הרב כותב באורות. פרחים שאתה כותף אותם מהגינה, הם מחזיקים שבוע וחצי בבית, נכון? כי אין להם מקור שמחיה אותם. אידיאלים שאתה כותף אותם ממקורם האלוהי, מן האמונה, הם נובלים. רואים את זה דוגמה חריפה, אבל זה רק דוגמה בקיבוצים. הקיבוצים התחילו בתור אידיאלים, להתלהבות חיצונית, לחיים שיתופיים, בשוויון, וכולם עובדים בשביל כולם, ובית הילדים, הילדים ישנו שם, וחלק יחנכו אותם, חלק יעבדו ברפת, וחלק יעבדו במשק, נכון? וחלק בחדר אוכל. והיום אתה מסתכל, עברו כולה שתי דורות בערך מהקיבוץ. תסתכל על הדור של הצעירים בקיבוץ היום, ואיך נראים הקיבוצים על הפרצוף. למה? זה ממש נכנס פה להגדרה של הרב. תסתכלו, ובהן יש קודש של האמונה השלמה בתוך אותם הקניינים החיצוניים. זה קניין חיצוני. הם הולכים ונחלשים ונקפאים ומביאים לידי התרכזות על התקוות שנכזבו. אותם זקנים האלה שמסרו את הנפש של בניין הקיבוץ, ועובדים כבר 50 שנה במכבסה ובכיסוח הדשא, יש להם אכזבה מאוד גדולה. אומרים, איפה הצעירים? ברחו לתל אביב. בלדה לעוזב קיבוץ, נכון? ואלה שנשארו חושבים כל הזמן על הפרטה. מה לי יצא? מניות שיצאו לי מהחלב של הרפת. כבר אין את האידאל הקיבוצי. זה נחנק, זה נאבד. כי זה פרחים שנקטפו מבית המדרש. זה אידיאלים. היו שם אידיאלים, אבל אין להם מקור יניקה. האידיאלים יכולים רק להתרענן כל הזמן אם אתה עוסק בתורה. אם אתה שם השם, הם יונקים משם השם. על החיים התפלים. אבל זה רק משל הקיבוץ. זה מופיע בהרבה מערכות. הרבה מערכות של, שזה קניין חיצוני, זה הולך ונחלש וכו'. זה מחלה. מופיעה קרירות פנימית לעבודת השם, התלהבות חיצונית לקניינים חיצוניים. גם בשלב הבא זה יהיה התרכזות על האכזבה מהתקווה שתליתי בקניינים החיצוניים, כי זה לא מה שיביא לי את האושר. בסדר? אני ממשיך. זה, אני יצא לי לחיות תקופה בקיבוץ, ואתה ממש רואה את השבר, אתה רואה אותו בעיניים, את המבוגרים, את הצעירים, את האכזבה של המבוגרים, הם הולכים איזה פרצוף חמוץ כזה. הם קיבוצים מקומות יפהפיים, יפהפיים, מטופחים. והצעירים זה לא, אין אידיאלים, אז האדם הוא בסוף סוף שנהיה אדם פרטי. המערכת הקיבוצית היא יכולה להתקיים לאורך זמן בחברה שכולם צדיקים. הרעיון הוא רעיון מקסים, רעיון אוטופי כזה. אבל כל הזמן צריכה להיות יניקה מבית המדרש, צדקות וכלליות ולגדל. אבל לא, אבל כשאין את זה, פשוט זה הופך להיות ממש אכזבה אחת גדולה. ולהפרטה, גם ההפרטה, זה סוג כזה של מחלקים עכשיו את הכל. אבל זה כבר הכל נאבד. כל הקסם הקיבוצי הלך, פג. אבל זה לא רק הקיבוץ, זה כל המערכות. הרב כותב פה, אני נתתי את זה בתור דוגמה לקרב ולשכל. אבל תמיד תשימו לב, הרב נותן פה את הכלל. הכלל הזה אתה יכול להעתיק אותו להרבה מערכות. בסדר? לכן לא צריך להתמכר דווקא לדוגמה שאני אמרתי. היא מצמצמת. אלא לתפוס את העיקרון. אז תוקה, תזכר האומה, זה קורה גם בתור כלל. אתם יודעים, הציונות יכולה להפוך לפוסט ציונות. אותם חלוצים האלה שמסרו פה את הנפש וסיכנו את החיים, אז הנכדים שלהם יכולים להפוך לעסוק בשוברים שתיקה. נכון? אני צודק או לא צודק? וכדומה. לכן על זה הדרך. כאילו יש שקיעה של הערכים עם מין יניקה פנימית מן הנשמה. מין רעננות והתחדשות כל הזמן שהיא יונקת משם השם, מעבודת השם. אז האידאלים הולכים ומתפוררים. ובריחה, יכולה להיות בריחה לחוץ לארץ, וכל מיני דברים כאלה. ואל תתפלא על השבר הזה. כי רק התורה היא יכולה לתת לנו משמעות אמיתית. אז הוא אומר פה, אז תזכר האומה בכימהון את ימי כלולותיה. תזכור, אז תזכור האומה. בכימהון, בגעגועים נוראים, את ימי כלולותיה. ומעל לכל החכמניות, הכוונה החוכמות, כל התיאוריות, כל הפוסט-מודרניזם, כל החוכמות האלה, תדעה מעליהם. עד העולם האלוהי אשר עזבתו. יש פה, מתואר פה תהליך של תשובה אדירה. בגלל הנפילה של הערכים. הפסיכיות האלוהית הגנוזה בנשמתה תתעורר. רוח חוכמה ומוצא מוסר היצוק בה ישוב לתחייה. כל הכוחות יתעוררו מחדש. כל מה שגנוז יקום על הרגליים. אז כל קנייני החיצוניים יוארו באור עליון, וכן אלוהים ימלא את כולם. בכל לב תחל אז לחדור חיבה פנימית שעננה ובטוחה. זה קורה פה בתור יחידים, במכון מאיר. אנשים חוזרים פה בתשובה, מקבלים פתאום משמעות לחיים. בן אדם היה מלא כישרונות, אבל לאן הלכו כל הכישרונות האלה? הלכו לביוב. ועכשיו הם משמשים לעבודת השם. האדם מוצא משמעות, ואומר, נולדתי מחדש. זכיתי לגלות את הנשמה שלי. הוא מרגיש אלבון, איך הסתירו ממנו את כל התורה הזאת. למה לא לימדו אותי את זה? מה לימדו אותי? להסתדר במלחמת החיים? למה לא לימדו אותי? מי אני? בקשת האני העצמי. והתנועה הפסיכית האלוהית, תנועת עולמים, תתגלה עד בחזון, בשירה ובכל נשמה מוכשרת. זה, הרי המאמר שלנו נקרא דרך התחייה. זה דרך התחייה. ההתעוררות, התפרצות של הנשמה. רק שהרב הסביר את זה בצורה כזאת עמוקה ומורכבת, אבל זה עכשיו התכלית של כל התהליך הזה. מהו? והתנועה הפסיכית האלוהית, תנועת עולמים תתגלה אז בחזון, בשירה ובכל נשמה מוכשרת, וצליליהם יקו גלים בים הרוח של הכלל כולו. כל כלל ישראל יופיע את נשמתו בתחילה בכלל האומה הישראלית, ואחר כך בדחיפות סמוכה בתוך כל האנושיות. כלומר שאנחנו נחיה את פנימיותנו ונעשה את תפקידנו האלוהי, האומות יקומו לתחייה. בדחיפות סמוכה. זה לא זמן ארוך ייקח. ברגע שאנחנו נהיה נאמנים לעצמיותנו האלוהית, נחשוף את נשמתנו, הדבר הזה יכה גלים, ישפיע על כל האנושות, כל הנמחק יחזור ויוחק. זה משפט מפורסם של הרב קוק. כל התווים האלה שנמחקו, הידי כל השטף הזה של תרבות המערב, יחזור ויוחק. מה זה יוחק? משון חקיקה בסלע, זה דבר שלא יכול להימחק. כל הנמחק, כל תקופת הנבואה תחזור, הכל יפרח, מקדש שלישי יהיה פה, ומשיח, ונבואה, וכהונה גדולה, הכל יחזור. כל הכוחות הרוחניים, כל חשיפת הנשמה הפנימית, כל הנמחק יחזור ויוחק, וכל הנשכח יחזור ויזכר, ושמחת השמיים והארץ תשוב לקדמותה. אז עד כאן חלק ראשון של המאמר הזה, שחלקו היה קשה מאוד, חלקו היה מובן מאוד. הכל מובן, אבל חלק יותר קל, חלק יותר קשה. אנחנו נתחיל שיעור הבא, את החלק השני, שהוא הרבה יותר קל, בסדר? והוא גם יותר פרקטי. אנחנו נראה את זה במין סקירה היסטורית כזאת, אבל הכל יושב על החלק הראשון, על החוקיות הרוחנית הזאת שלמדנו. בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים.